כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. פסוק בנביא ישעיהו, שלפסוק הזה פשטני הפסוק חלוקים בהסברת הפסוק. יש פשטנים שמסבירים שהרים וגבעות זה כפשוטם, וגם אם חלילה יהיה רעידת אדמה והערים ימושו והגברות תמותנה, היינו שיהיה התמוטטות של כל המערכות הללו, אומר הקדוש ברוך הוא, חסדי מאיתך לא ימוש, אני אשמור עליכם, החסד שלי עליכם לא ייפסק לעולם. ככה יש פרשנים אחרים שלו. רש"י אבל במקום מסביר שהערים וגברות זה משל, זה לא כפשוטו ערים וגברות פיזיים, אלא זה משל, כמו שאנחנו מכירים את זה גם ממקומות אחרים, על האבות והאימהות. שהאבות והאימהות, הרי הם, מהם בא הרבה סיוע וזכויות לעם ישראל. הפסוק אומר שגם אם הזכויות של האבות יסתיימו, הערים ימושו והגברות תמותנה, אז יש חסדים מאיתך שהוא אף פעם לא יסתיים. אז כמו זה כן כאן, את המאמר הזה מסביר לפי הביור שהרים וגברות זה הולך על האימהות ועל האבות. זאת אומרת כך, הנה הרים נקראו האבות. אנחנו יודעים שהרים זה כינוי לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב. כמו שכתוב, יש עוד פסוק שאנחנו מייחסים את הכינוי הרים לאבות, שימו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ. איתנים והחזקים, שזה האבות, קוראים להם איתנים וקוראים להם הרים. למה האבות קוראים להם הרים? מה הדמיון בין אר לבין אברהם, יצחק ויעקב? הוא מביא משל, והוא על דרך משל, כמו הר שיוצא מכדור הארץ, כמו הר גשמי. אז מה זה הר? יש בכדור הארץ שטח שהוא שטח שווה, יש מישור שטח שווה, פתאום נהיה הר. מה זה הר? פתאום בקטע מסוים שהכל באופן שווה, ממנו משפע ועולה עד לשמיים. פתאום האדמה מתרוממת ונהיה גבוה עד לשמיים, כמו הערים הגבוהים השטחת כל השמיים. אז זה הר באופן פיזי, באופן גשמי. מה הנמשל של הר? האבות. למה האבות נקראים הר? כך הנה האבות הם בחינת הערים. למי הם הרים? לכנסת ישראל. כנסת ישראל הם הארץ, שהוא בחינת הארץ אדום רגלי. כנסת ישראל נקראת הארץ, וכמו שהר לוקח את הארץ ובקטע מסוים של הארץ הוא מגביע אותו למעלה, ככה הערים לוקחים את עם ישראל של בחינת הארץ. ומה התפקיד של האבות? לנוטלה ולנשא דרום המעלה. האבות מרוממים את עם ישראל שהם יעלו למעלה. אז פה במאמר הזה יתחיל לדבר מה זה פירוש עם ישראל צריך לרומם אותם. למה צריך לרומם אותם? מה, ואיך הם נקראים כשהם לא מרוממים? ומה, ואיך בדיוק כן מרוממים אותם? אחר כך נדבר יותר שגם אם חלילה הערים ימושו והגבעות תמותנה, אז יש חסדים מאיתך שלא ימושו. אבל קודם כל נדבר מה התפקיד של הערים והגבעות לרומם את עם ישראל שנקראים ארץ. ועל זה נאמר, מי יעלה בהר השם? הר השם זה האבות, שיהודי צריך להתרומם, בכוח של האבות יהודי יכול להתרומם, אז יש תנאים בעבודה איך הוא מתרומם. והנה, מי הם האבות שהם מרוממים אותנו? אין קוראים אבות אלא לשלושה שהם אברהם, יצחק ויעקב. שאומרים אבות מתכוונים לא שבני ראובן קוראים לראובן ראש השבט אב. אב זה רק אברהם, יצחק ויעקב, שהם כלליים לכל עם ישראל. כל ראש שבט, כל שבט יש לו את ראש השבט שלו, אבל הוא לא יקרא לראובן אבא, ושבט שמעון לא קוראים לשמעון אבא וכן הלאה. אבות זה רק לשלושה שזה אברהם, יצחק ויעקב. שהגימל בחינות אלו, תם שלושה צדיקים, אברהם, יצחק ויעקב, הם המנסים ומעלים את כנסת ישראל. הם מרוממים את עם ישראל, הם כמו הערים שמגביעים את הארץ. שהם, מי זה כנסת ישראל שמתרוממת על ידי אבות? כללות כל נשמות ישראל. כל הנשמות נקראים כנסת ישראל, והאבות מה גורמים להתקלל באור אינסוף ברוך הוא ממש. הכוח והזכות של האבות מקשר את יהודי לקדוש ברוך הוא, מקשרת אותו יותר לקדושה. זה נקרא מרוממת אותו על האב. כמו שכתוב, יש פסוק שמתאר מה מתרחש בהתרוממות הזו. הפסוק אומר, שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני, שמאלו של הקדוש ברוך הוא. היא מרוממת את הראש של היהודים. ימינו של הקדוש ברוך הוא מחבקת את היהודים. מה זה שמאלו ומה זה ימינו? שבחינת שמאל היא בחינת רשפי אש אהבה. הקדוש ברוך הוא מעורר כלפינו אהבה עצומה כרשפי אש. זה מכונה בשם שמאל, כי ידוע ששמאל וימין, אז ימין זה חסד ושמאל זה גבורה. המשל של חסד וגבורה זה מים ואש. אז חסד זה מים, השמאל זה אש. השמאלו זה אהבה בבחינת רשפי אש. היא המעלה... אהבה של שמאל. אהבה של אש. ושניהם זה אהבה. יש אהבה של אש, יש אהבה של מים. אז פה הוא מסביר מה זה שמאלו.
כמו שיש חסד גם בגבורה.
התקללות בשניהם. פה שמאלו זה אש של אהבה.
בדרך כלל אומרים ימינו, זה החסד.
ימינו זה בדרך כלל אהבה, אבל איזה סוג אהבה זה ימין? אהבה של מים, אהבה של שקט. השמאל זה אהבה של אש. היא המעלה את הראש ומוחין של כנסת ישראל. זה מרומם את הראש של היהודי, מרומם אותו כלפי מעלה. ובחינת ימינו, מה זה הימין? מה זה פועל על היהודי? תחבקני. מה זה תחבקני? מה החיבוק עושה? כמשל, המחבק את חברו מגבו. אדם שמחבק את חברו מגבו, מה זה אומר? והיינו שמגביה ומעלה אפילו בחינת אחוריים וחיצוניות של נשמותיהם. אפילו הגב, אפילו אחוריים שלו, גם כן הופך להיות עטוף בחיבוק של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אפילו האחוריים של היהודי גם יהיה מרומם כמו שצריך. אז אנחנו הזכרנו כרגע ממש בתמציתיות מה הערים, מה האבות בכוחם ובזכותם פועלים רוממות אצל היהודי. יש רוממות שזה בחינת שמאלו, יש רוממות שזה בחינת ימינו, אבל כרגע, לפני שנרחיב את הרוממות, נסביר מה זה נקרא הנפילה שאותה צריך לרומם. מי נופל? הרי את מי צריך לרומם? מי יעלה בהר השם? מישהו שהוא לא בהר השם. אז עם ישראל יש בהם מצב שהם חלילה נמצאים בארץ בנפילה וצריך לרומם אותם. מה זה אומר הנפילה? ועל פי זה נבין מה זה אומר העלייה והרוממות. זה אומר כך. הנה אמרו רז"ל, מפני מה לא נאמר נון באשרי? אשרי שומרים כל יום. דוד המלך אומר את הכל בפי סדר האלף זה. כשמגיע לפי סדר האלף אחרי יות מם, מלכותך מלכות כל עולמים, ממשלתך בכל דור ודור, מה מופיע אחרי מם? שמח השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. האות מם בא מאחר כך אות סמך. לעומת את אות נון לא קיימת באשרי, מדולגת. אז הגמרא שואלת מפני מה לא נאמר נון באשרי? למה הנון לא קיימת? למה דלקו על הנון? אומרת הגמרא כי האות נון מסמלת על משהו לא טוב. מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. כי הנון מסמל על המפלה של שונאי ישראל, שונאי ישראל בלשון סגי נאור, הכוונה היא לרמז על עם ישראל. זה מצב לא טוב על עם ישראל, מצב של נפילה. איפה רואים שהנון זה מצב של נפילה? שנאמר, הפסוק אומר, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז הנון מסמל על נפילה. אז לכן דוד המלך לא רצה לכתוב את הנון, שנון זה אות שמשמעותה נפילה. לא, אבל מה קורה? מה, אתה מתעלם מהנפילה בזה שאתה לא כותב אותה, אבל אם קורה נפילה צריך לעזור. החוכמה היא לא בהתעלמות מהנפילה. אז הוא אומר, ממשיך הלאה, מה הוא אומר? ואף על פי כן חזר דוד ושמחה. דוד המלך כן התייחס לנפילה ברוח הקודש, אבל הוא לא דיבר על הנפילה אלא בסמך, דעות הבאה, מה הוא אומר? סומך השם לכל הנופלים. זאת אומרת, אותם אלה שהם נופלים, שהם דלגו עליהם תנון, אז הם לא יישארו בנפילה. סומך השם לכל הנופלים, הוא ירומם אותם. אז יש מושג כזה של נפילה בעם ישראל, בנשמות ישראל, וצריך לרומם אותה. מי מרומם אותה? אמרנו כמה מאמר, זה הערים. ההר מרומם את ההר. מה זה נקרא נפילה בכנסת ישראל? מה זה נקרא נפילה בבתולת ישראל? והעניין נכתיב, כתוב במגילת אסתר, ותיפול לפני רגליו. ידוע שאסתר זה רמז לנשמות ישראל, והמלך במגילת אסתר זה הקדוש ברוך הוא. אז כשכתוב במגילת אסתר ותיפול לפני רגליו, אז לא רק אסתר כפשוטו נפלה לפני רגליו של אחשוורוש, אלא זה הולך על נשמות ישראל. שנשמות ישראל שהן מבחינת אסתר, היה להם מצב של ותיפול נפילה לפני רגליו של הקדוש ברוך הוא. מתי זה הזמן הזה של הנפילה? שבזמן שאין בית המקדש קיים, כנסת ישראל מבחינת נפילה. הכנסת ישראל זה מקור הנשמות בספירות העליונות, ספירת מלכות. יש בה בחינת נפילה בזמן הגלות, וזה מתבטא גם בנשמות ישראל כפי שהם פה בגוף, שיש בהם בחינת נפילה. והנה, להבין איך זה, איך הוא למעלה בכנסת ישראל דלעילה, להבין מה פירוש נפילה בכנסת ישראל, להבין מה פירוש נפילה בספירת המלכות, אין די בהר, אין לנו מספיק מילים לבאר מה זה נפילה בעליונים. אז אנחנו לכן לא ניכנס כרגע לבאר מה המשמעות של הנפילה בעליונים, אלא אנחנו נסביר מה זה נפילה בתחתונים פה למטה. אך למטה בכללות ישראל, בכללות נשמות ישראל, בירידתה להתלבש בגוף האדם בנפש הבהמית. כשאנחנו מדברים פה למטה, שהנשמה התלבשה בגוף בנפש הבהמית, אם אנחנו נדבר על נפילה כפי שנמצאת פה למטה, זה אנחנו יכולים להבין. מה זה נקרא נפילה פה למטה? יובן. כי הנה, כדי להבין מה זה נפילה, בואו נבין מה זה מצב טוב, ובזה נבין מה זה נפילה. כי הנה במתן תורה כתיב, תראי שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל במתן תורה, הפסוק אומר, פנים בפנים דיבר הוויה. שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? הפנים שלו לפנים שלנו. מה הפירוש פנים? שהיה הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל בבחינת פנים בפנים. וכך היה בזמן מתן תורה שדיבר השם, וכך היה כל זמן בית המקדש. כל זמן שבית המקדש קיים זה פנים בפנים. זה לא היה ברמה כמו מתן תורה שכתוב דיבר השם פנים אל פנים, אבל הגילוי הזה של פנים בפנים, כשבית המקדש קיים יש פנים בפנים. מה זה נקרא פנים בפנים? אז בוא נקרא מה זה פנים. מה זה פנים אצל בן אדם? מה החשיבות של הפנים? פנים זה לא רק הצד הקדמי שלו. פנים זה משהו הרבה יותר משמעותי. הוא פנים של הנפש, דהיינו, כמו על דרך משל בגשמיות, שרואים בחוש, שבפנים מתגלה ונראה כל החושים. בצד הפנים כל החושים של האדם מתגלים. חוש הראייה בעיניים, חוש השמיעה באוזניים, חוש הריח, כוח הדיבור, כל הכוחות החשובים בפנים. למה? לפי שהוא עיקר, הוא גילוי עיקר חיותו של האדם. עיקר החיות של האדם מתגלה בפנים. לכן אתה מסתכל בפנים, אתה יכול לראות את כל החושים שלו. מה שנקרא באחוריים שלו, מסתכל בעורף שלו, אינו מתגלה כי עם חיות מועט. בעורף אתה לא רואה שום דבר, שום אנרגיה מיוחדת. אז פנים בגשמיות זה כל החיות בגילוי. פנים ברוחניות זה אומר שהפנימיות של הנפש אצלך מהירה. מה זה אומר במעשה בעבודת השם? כך על דרך משל בנפש האדם, מה זה נקרא הפנימיות של הנפש ומה זה נקרא האחוריים של הנפש? משהו עיקר חיותה ושם רצונה וחפצה אמיתי בטבעה, מה שהנפש רוצה באמת, מה שהטבע שלה נמשך, איפה שהיא מתגלה, נקרא בחינת פנים. מה שאתה באמת רוצה, מה שאתה עושה עם כל עם כל התשומת לב, זה נקרא, זה הפנים שלך. מה שאין כן מה שאינו כל כך חפץ ורצון הנפש, אבל דבר שאתה לא כל כך רוצה. רק למה אתה עושה את זה? אלא על צד ההכרח. אתה עושה את זה מחוסר ברירה, אבל לא באמת אתה רוצה. הוא אגב גררה. נגררת לזה, אבל זה לא באמת העניין שלך. הוא בקרירות, באמת אתה לא עושה את זה עם כל ההתלהבות, אתה עושה את זה מחוסר ברירה, באילוץ. אז הדבר הזה שאתה עושה באילוץ, איך זה נקרא? הרי זה נקרא בחינת אחוריים של הנפש, שאין שם מלח חיות מועט. עכשיו, איפה הפנים של האדם מונחות? ואיפה האחוריים שלו מונחות? והנה, בזמן בית המקדש, אז אמרנו שבזמן בית המקדש היה פנים בפנים. אז מה זה נקרא פנים בפנים? היה כללות נפשות ישראל, בטבעם נמשכים לעבודת השם. הטבע של היהודי, הפנים שלו היו גלויות. זאת אומרת, הוא נמשך באופן טבעי לעבודת השם. כדי להיות רשע, יכל, אבל צריך להתאמץ להיות רשע. באופן הרגיל והטבעי של יהודי, זה להימשך לאמת. זה היה, הפנימיות שלו הייתה גלויה. לאהבה אותו, או לדבקה בו, זה בא מרצונם וחפצם האמיתי, שזה עיקר וחיות הנפש. הרצון האמיתי של יהודי היה לעבוד את השם, זה היה בזמן בית המקדש. ושאר צורכי העולם הזה, אנשים אכלו ושתו וישנו והתעסקו עם ענייני העולם, הגם שהיה גם כן אכילה ושתייה ומסע ומתן, בכל מקום לא היה אצלם קים על צד ההכרח ודרך הרי ובקרירות. כל הדברים האחרים שעשו, אכלת כמה שאתה חייב, אבל לא השתגעת בזה מעבר לזה. עשית ביזנס כמה שחייב, חזרת ישר לתורה ולמצווה. כי הפנים של יהודי היה במקום הנכון. שלא היה חיות הנפש בזה, לא היה לו חיות בעוד להרוויח עוד כמה שקלים, או לאכול עוד איזה משהו טעים. זה לא היה בזה, לא היה בזה שום חיות. אין הדבר מועט, היה חיות מועטה, כמו באחוריים, שאין אנרגיה אמיתית. שאין כן בזמן שאין בית המקדש קיים, הוא להפך ממש. מה זה להפך ממש? הפנים של האדם זה לאוכל ולשתייה ולכסף, והקדושה זה הפך להיות אחורה. כי טבע נפש האדם להימשך אחר צורכי הגוף וענייני עולם הזה, אפילו מה שעושה טוב ושר מרע ומעורר את האהבה להשם לדבקה בו בתורתו, אפילו אם אדם מצליח היום בזמן הגלות לעשות מצווה וכמו שצריך, ומצד יגיעת הנפש צריך המון להתאמץ שיהיה לו משיכה לקדושה. זה לא בא באופן טבעי. אם הוא יתאמץ הוא יכול. אז בזמן הבית היית צריך להתאמץ להיות רשע. עכשיו צריך להתאמץ להיות צדיק. זה ההבדל. שמייגע בעמל ויגיעה, אדם צריך להתאמץ על זה מאוד, להתבונן מגדולת השם, ולתות לו לבוא לעורר את האהבה, ונקרא, לכן קוראים זה לעשותה לאהבה. צריך לעשות משהו כדי לאהבה, זה לא בא באופן טבעי. אז בזמן הבית הפנים שלנו היו במקום הנכון, היום הפנים שלנו בכיוון הלא נכון. שאהבה זו, אהבה שהיום אדם יש לו, זה אחרי מאמץ, היא על ידי קדימת עשייה בלב. אתה צריך קודם כל להתאמץ ומאוד להשקיע כדי שהפנים שלך יהיו בכיוון הנכון. אבל אתה לא באמת מונח שם. ונקרא הבחינה זו, איך קוראים לזה בזמן הגלות, אחור בפנים. האחור שלך הוא פונה לפנים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם אם אתה עושה את זה, אתה לא עושה את זה באופן של פנים בפנים. אתה עושה את זה אחור בפנים, כי זה לא באמת רצון פנימי שלך. כי פנו אליי עורף. מה הפירוש פנו אליי עורף? פנו אליי. הקדוש ברוך הוא אומר, הם פונים אליי. אבל עם העורף. פירוש, אפילו מה שפנו אליי לפנימיות שלי, הוא בבחינת העורף. מה זה נקרא עורף? שבבחינת חיצוניות, ואחוריים, שאין שם אלא חיות מועט, רק חיות מועטה מאוד. והנה בחינה זו נקרא בחינת נפילה לגבי מהות הנפש עצמה. ברגע שאדם נמצא ברמה כזו של אחוריים, אחור בפנים, זה נקרא שהנפש בנפילה. היא לא טבעית, כי הטבע של נפש שיהיה פנים בפנים. זמן הגלות זה נפילה, זה נקרא, אמרנו קודם צריך לדבר מה זה הנפילה של האדם, זה נקרא נפילה. שמצד עצמה היא לא נמצאת במקום שלה. לפי שמקור חוצבה ראויה להיות בטבעה, הנפש, איך שהקדוש ברוך הוא חצב אותה ממחצב הנשמות, איך היא אמורה להיות באופן טבעי, לאיזה כיוון? כשלבת העולם מעילה לדבקה בו. היא הייתה צריכה להיות פנים בפנים באופן טבעי. אבל זה לא קורה, למה? אלא כל זהו לפי שנפלה וירדה בסתר המדרגות, תחת ממשלת הגוף ונפש הבהמית. וכיוון שבזמן הגלות, אז הנשמה ירדה למטה. והיא אצלם במאסר ובגלות. הנפש נמצאת בגלות, במאסר במצב של הבהמה, אז לכן היא בנפילה למטה. סיים את האות עוד כמה שורות. כלומר, והנה בנפילה עצמה יש בזה בית בחינות. יש שני אופנים בנפילה. יש כאלה שקוראים להם נופלים, יש כאלה שקוראים להם כפופים.
סומך נופלים ורופא
וזוקף. מה ההבדל ביניהם? מה יותר מצב גרוע? ומהכפופים למצב טוב. למה? הוא על דרך משל כאדם שכופף ראשו וקומתו. שם מתכופף אז הראש שלו מכופף, כל הקומה שלו מכופפת, אבל רגליו על עומדם עומדים. הרגליים עומדים במקום. כשהוא נופל, אז גם הרגליים שלו לא במקום. מה זה מה נמשל? כך יש כאלה שהם כפופים. מה הפירוש? שהראש ומוחין שלו, החלק העליון שלו, כפופים למטה. מה פירוש כפופים למטה? נמשכים אחר צורכי הגוף וענייני עולם הזה. אבל לפחות מבחינת הרגליים, זה הצד המעשי שלו, דהיינו מדרגה האחרונה שבו שעניין המעשה בסור ורב עשה טוב בפועל ממש, עדיין עומדים על עומדם בשלימות. הוא לא עובר עבירות. הרגליים עומדים במקום. הראש לא במקום, אבל הרגליים במקום.
בעיניים.
אה? בעיניים. כמעט בעיניים. להיזהר בתכלית מנהרה הקצה האחרון. אפילו מה שאדם דש בעקיבה, ואפילו דברים שאדם יכול לא לשים אליהם אליהם. כמו שקר וגסות הרוח, מקפיד על הכל. וגם בבעשי טוב, בשמירת כל המצוות ותכלית. כל פרטיהם ודקדוקיהם ודקדוקי סופרים. זה נקרא כפופים. אבל כשגם בחינה זו אינה בשלמות, אבל כשאדם גם כן את הרגליים, גם הרגליים שלו לא במקום, אפילו בדבר קל ודקדוק קל מדברי סופרים, אפילו שהוא עובר על עבירה קטנה, זאת אומרת הרגליים שלו לא במקום, הרי זה נקרא מן הנופלים, שנפל מן רגליו לגמרי. אז יש שני הבחינות של נופלים וכפופים, וצריך לראות איך מתרוממים מהמצב הזה.
זה לא מה...